בוקר טוב, שלום וברכה לכולם. יש לי שאלה בתנ"ך. למה דוד נלחם בבני עמון? מה הייתה הסיבה? למה דוד יצא למלחמה נגד בני עמון? מישהו זוכר? לא יודע?
למה הם לא נתנו לעבוד? לקחו את המלחמה?
לא.
זה המואבים.
נו, אין פה חתני תנ"ך, יודעים הכל. למה דוד יצא מהמלחמה נגד בני עמון? גילחו את הזקנים. יפה. אז מה המוטיבציה של המלחמה? כבוד ישראל. לא היה פיקוח נפש. אז אולי זה אומר, מה? אז זה אולי אומר שכאשר דוד יצא למלחמה נגד בני עמון, זה תאוות רצח? לא יודע. עכשיו, יש לי גם שאלה. יש לי שאלה נוספת, והיא, כאשר גוליית יצא נגד דוד, מה אומר לו דוד? אתה בא אליי בחרב תרמית, ואני בא בשם אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. נשאלת השאלה, וכי גוליית הזכיר את אלוהי מערכות ישראל? הוא לא הזכיר בכלל. אלא מה? במה החירופו? מה? לא, את אלוהיו לא. הוא כן דוד, אמר לו, אתה... מה, אני... מה אתה שבא אליי במקלות? ואז בעצם דוד אומר לו, אתה לא יודע שכאשר אתה אומר עליי, אתה מחרף את מערכות ישראל, אתה מחרף את אלוהי מערכות ישראל. בסדר? אז זה גם למד אותי עוד משהו, שאולי לדעתו של דוד, טוב, דוד היה אולי עם הארץ, אולי אפשר לחשוב, כן? שהוא חושב שהצבא הישראלי זה צבא השם. טוב, לא יודע. לא יודע למה יצא לי לשאול שאלות בתנ"ך היום בבוקר.
תכתוב את זה לרב,
ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל ימין. אנחנו נמשיך עכשיו בויקרא פרק י"ט, התחלנו. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם. מה יש לנו ללמוד מכל עדת? אז בדיוק, לא. רש"י, יפה, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל. אז אני לא מבין, זה מה שכתוב. אז מה רש"י מוסיף על מה שכתוב? הרי כתוב שזה היה בהקהל, כל עדת בני ישראל. ואז רש"י אומר, הכוונה שזה היה בפני כל עדת בני ישראל. מה? כן, אבל רש"י לא הוסיף שום דבר על מה שכתוב. אני יודע את זה גם בי רש"י. אלא רש"י...
מילה עדת אולי מגדירה אותנו לקבוצה קטנה.
אבל כתוב כל. אני חושב שהמטרה של רש"י...
אני חושב של רש"י זה כי כל גופי התורה... לכן דבר שחשוב, מה שרצה להדגיש.
אני רוצה להגיד משהו. גם לי מותר. הכוונה של רש"י שקדושה מחוברת בהכרח להקהל. זה מה שרש"י רוצה לומר. אין קדושה מתוך ניתוק מן העדה, אלא דווקא בהקהל קדושים תהיו. אין קדושה אם אתה מתנתק מן האומה, מן הכלל. כן, היה דבר כזה במאה ה-19, כאשר עשו את הפרדת הקהילות בהונגריה. כאשר עשו הפרדת הקהילות בהונגריה, מה הביא את האנשים לעשות הפרדת קהילות בכלל? זה היה בגלל שהניאולוגים, כלומר הרפורמים דאז, בהונגריה, שכנעו את הקיסר האוסטרו-הונגרי, פרנץ יוזף, להכניס לימודי השפה ההונגרית ולימודי חול בבתי התלמוד של היהודים, במערכת החינוך היהודית. לימודי ליבה, מה שקוראים היום. הדבר הזה הכניס למבוכה את האורתודוקסים, ואז הם פנו אל הקיסר, ואמרו לו, אנחנו חס וחלילה לא מערערים על, גזרת המלכות של כבודו. נכון? כבודו, כשגזר על היהודים שילמדו את השפה ההונגרית, צודק. אבל מה שכבודו לא יודע, זה שיש שתי דתות יהודיות. יש דת יהודית ניאולוגית, יש דת יהודית אורתודוקסית. על אלה גזרת, על אלה לא גזרת. אמר המלך, בסדר. קיבל. ואז היו צריכים לעשות הפרדת הקהילות. זאת אומרת, כל המוסדות נחלקו, ניהול שונה, בחירות שונות וכדומה. הייתה תגובה לדבר הזה של הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין יושב לו בוולוז'ין, מה לו ולהונגריה. אבל הוא הרגיש שיש צורך להגיב לדבר הזה, והוא כתב בשאלות ותשובות משיב דבר, שמהלך כזה הוא נעיצת חרב בלב האומה. תמולב לביטוי החריף. בגלל שהשם הוא אלוהי כל היהודים. הוא לא אלוהי מגזר. וברגע שאתה מחליט שהקדושה נמצאת רק במגזר אחד, אתה עושה הפרדה כביכול באלוהות. וזה בעצם מה שרשי אומר כאן, דבר אל כל הדת בני ישראל, מלמד שפרשה זו דווקא של קדושים, קדושים תהיו, נאמרה דעתי. עכשיו, בואו נתקדם קצת. יש פה, אחרי המילה קדושים, יש מילה מעניינת, תהיו. תהיו. קדושים תהיו זה לשון עתיד. למה לא כתוב קדושים אתם? אני עוד לא יודע אם זה ציווי או לא ציווי, אבל מה? אז אתה אומר שאדם הוא לא, אדם לא קדוש מלכתחילה, הוא יהיה קדוש. אז רגע. מכאן הסיק ישעיהו ליבוביץ' שהקדושה היא ייעוד ולא נתון, לא נתון התחלתי, ולכן הוא אמר ששלושה אמרו אותו דבר, והם קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק, ששלושתם אמרו כל העדה כולם קדושים. ככה הוא אמר. כן, למה הוא לא צודק? הוא התעלם מפסוק בספר דברים, כי עם קדוש אתה, השם אלוהיך. אז זה כתוב מפורש, כי עם קדוש אתה. אז מה, אז איך באמת ניישב בין עם קדוש אתה לקדושים תהיו?
זה קדושה של אדם פרטי,
יפה. בעצם מה שאמר הרב קוק ואמר רבי יהודה הלוי, כל העדה כולה קדושה. וקורח אמר, כל העדה כולם קדושים. זה ההבדל. הפרט עוד לא קדוש במדרגת הקדושה של הכלל, אבל כאומה אנחנו קדושים. אלא שלכל אחד ואחד יש ייעוד להפוך בעצמו לקדוש כמו שהאומה קדושה. זה מסביר אם כן את הלשון עתיד שיש כאן. כן.
כתבים של ליבוביץ' החרים הרש"בים שהקים
אנחנו צריכים להבין מה פירוש המילה קדושים, התחלנו לעסוק בזה בשבוע שעבר. קדושים, טעות מצויה, היא לחשוב שרשי פירש שקדושים זה פרושים, פרושים מן העריות. רשי מעולם לא כתב את זה. מה? אני שואל מה רשי אומר. אז אומרים שרשי אומר שקדושים פירושו פרושים. רשי מעולם לא כתב דבר כזה. הוא כן כתב משפט שלם. הוא נראה את המשפט של רשי. פרושים תהיו מן העריות, שבכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. אז אני מבין שהפרישות איננה הגדרה של הקדושה, היא תנאי כדי להגיע לקדושה. אבל הקדושה זה לא הפרישות. יפה, זה
לא
בהם... לא, אבל אני אומר יותר מזה. החלק הראשון, דיינו פרושים תהיו מן העריות, אתה צודק, זה בגלל שמיד לפני כן קראנו בפרשת עריות. ולכן רש"י אומר, פרושים תהיו מן העריות, ואז תהיו קדושים. זאת אומרת שהקדושה עצמה איננה הפרישות. הפרישות מאפשרת את הקדושה. עכשיו, להגדיר מה זה קדושה זה דבר לא פשוט בכלל. אבל דבר אחד, אני, עוד לפני שאני מגדיר מה זה קדושה, אני רואה פה המשך. כי קדוש אני, השם אלוהיכם. אז בעצם למה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, או דורש מאיתנו להיות קדושים? כי הוא קדוש. אז זה קשור. הקדוש הוא קדוש, למה אני צריך להיות קדוש? זה כמו שאם יש לי חבר טוב, הוא אומר, תשמע, יש לי עיניים כחולות, אז שיהיה לך עיניים כחולות, כי גם אני עם עיניים כחולות. לא קשור. הקדוש ברוך הוא קדוש, למה זה מחייב אותי להיות קדושים? להידבק בו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחפש בן שיח. בן שיח. כביכול, הסיפור זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני בודד, אני חש בדידות, אני מחפש חברים. ואם תהיו קדושים, נוכל לשחק ביחד. יוצא לפי זה שהמוטיבציה של הקדושה היא מוטיבציה למען השם, לא למען עצמי. אני יכול להסתדר גם בלי להיות קדוש. יכול להיות טוב, אדם טוב, מוסרי, ישר, צדיק, טהור. להיות קדוש זה בשביל הקדוש ברוך הוא. זה לא בשביל.
איך
אתה? אני עוד לא יודע, כי אני עוד לא יודע מה זה קדושה. אבל... נכון, אתה מחזק את דבריי. כן, שלפי רבי פנחס בן יאיר, פרישות זה מידה אחת, קדושה זה מידה אחרת. אבל הפרישות מביאה לקדושה, כן.
זאת אומרת, אם השם הוא שלם, מה הוא זקוק לזה?
יפה. חסר לו
משהו?
לא, לא חסר לו כלום. אבל זה קושייה כללית על כל התורה כולה. על, על הביטוי, העבודה, צורך גבוה, ושלא לנו השם, לא לנו כי לשמחה, וכולי. או שהקדוש ברוך הוא דואג שיתקדש שמו בעולם, בשביל מה הוא צריך את זה? כן? זה שאלה מפורסמת. למה, כן, כאילו שהקדוש ברוך הוא זקוק לקדושת שמו, יותר מזה, יעקב אבינו אמר משפט מאוד קשה, לישועתך קיוויתי השם. מה זה לישועתך? הקדוש ברוך הוא צריך להיוושע, כביכול. זה באמת דברים קשים. כן? אז זה, אני חושב שדיברנו על זה מספר פעמים, אבל אולי זה המקום. יש בנושא הזה, הסבר שאני קורא לו משל הצ'ונט. משל הצ'ונט. ביטוי ידוע, תתכנסו לאינטרנט, משל הצ'ונט, הרב שרקי, תראו את זה. אבל לפני שאני אכנס למשל הצ'ונט, אני רוצה קודם כל להתייחס לשאלה שלך, מבחינה פילוסופית. האם אלוהים צריך את האדם או לא צריך את האדם? על הנושא הזה, על השאלה הזאת, ניתנו שלוש תשובות שונות. תשובה של עובדי עבודה זרה, תשובה של הפילוסופים, והתשובה של תורתנו הקדושה. ספוילר, האמת כדעת תורתנו הקדושה. בסדר? עכשיו, מה הם שלוש הדעות? עובדי עבודה זרה אומרים שאלוהים זקוק לאדם. אם הוא לא יקריב לו קורבנות, הוא ירעב. ולכן אצל עובדי עבודה זרה מאוד חשוב להקריב קורבנות, כי אם לא אז האלים יתרגזו, ולא כדאי להרגיז אותם. כן? אבל זה בעצם צורך של האלים שבני אדם יעבדו להם. זאת הדעה של עובדי עבודה זרה. מובן שהדעה הזאת היא ילדותית, וכי הבורא זקוק לנברא, לא שייך. דעת הפילוסופים היא בדיוק ההפך. הפילוסופים אומרים, אלוהים לא צריך את האדם. הוא כל כך לא צריך אותך שהוא אפילו לא יודע על קיומך כי אתה לא מעניין אותו. מה שמעניין את, את אלוהים לפי הפילוסופים זה הוא עצמו. הוא חושב על עצמו והוא מתענג בשלימות עצמו ודי לו בזה. ואז יוצא שגם המושג של השגחה לא שייך לפי הפילוסופים. אין דבר כזה פילוסוף יהודי. אין. עכשיו, מה? אין פילוסוף יהודי. יש יהודים ש... יש יהודים שמדברים בשפה של הפילוסופים. אבל זה לא יכול להיות אותו הדבר. כי הפילוסופיה אפשרית רק בעולם שבו אין נבואה. נבואה. אני אסביר לכם למה. כי אם... בעצם במה עוסקת הפילוסופיה? הפילוסופיה עוסקת בשאלות גדולות בשלושה נושאים. אלוהים, העולם והאדם. זה מה שהפילוסופיה עוסקת. אני יכול לשאול את הפילוסוף, יש לך שאלות על אלוהים? תשאל אותו. יש לך שאלות על העולם ועל האדם? תשאל את מי שברא את העולם ואת האדם. למה אתה עושה ספקולציות? מה יענה לי הפילוסוף? הוא לא מדבר. הוא לא מדבר, מה אני אעשה? אם הוא קיים בכלל, אבל גם אם הוא קיים הוא לא מדבר. זאת אומרת, הפילוסופיה היא אפשרית רק בעולם שבו אין נביאים. כי אם יש נביאים, אז אלוהים מדבר, לא צריך פילוסופיה. בסדר? עכשיו, מה? ישראל, אם לא נביאים הם, ביני נביאים. או. הרמב״ם אומר, על משה רבנו, שלמה אמרו שהוא אב בתורה ואב בחוכמה, כי החוכמה באה לבאר בדרכי ראיות את הנודע לנו על ידי התורה. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. בזה עצמו הרמב״ם מוכיח שהוא לא פילוסוף. אבל בואו נתקדם. אז אמרנו, לפי עובדי עבודה זרה, אלוהים צריך את האדם. לפי הפילוסופים, אלוהים לא צריך את האדם. אבל תורתנו הקדושה, לא. שלושתם, אני אסביר. התורה נותנת תשובה בשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, השני והשלישי. סעיף ראשון, אלוהים לא צריך את האדם. זה מזכיר לכם משהו? דעת הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. סעיף 3, לכן הוא באמת צריך. כמו עבודי עבודה זר. לא, בדיוק. אני אענה לך. אתה לא יכול להגיד על אלוהים צריך או לא צריך, אבל אתה יכול להגיד שהוא החליט להיות צריך. זאת אומרת, שכיוון שזאת החלטה שלו, זה לא משהו שכפוי עליו, כמו אצל עובדי עבודה זרה למשל, אז לכן, אדרבה, זה מראה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. וכאן נכנס משל הצ'ונט המפורסם. משל הצ'ונט הוא, אמא יהודיה מכינה את הצ'ונט לשבת. אגב, מאיפה זה בא המילה צ'ונט? אבל מאיפה היידיש לקחה את המילה הזאת? מצרפתית צ'ולנט. צ'ולנט בצרפתית עתיקה זה מתחמם לאט. צ'ולנט. צ'ולן. כן, מתחמם לאט. בקיצור, אז אפשר להגיד גם צ'ולנט. האמא יהודיה, אם כן, מכינה את הצ'ולנט לשבת, ויש ילד קטן שמסתובב במטבח, אנחנו נקרא לו לצורך העניין יוסי. יוסי. לא, לא, יוסי. ויוסי מושך בחצאית של אמא שלו, שופך מים על הרצפה, צועק. למה הוא עושה את זה? הוא משועמם. שועמם. רוצה תשומת לב. הוא שועמם. מה עושה אמא? אומרת לו, יוסי, עכשיו ניתן לך תפקיד. פיפס, עיניו בורקות, איזה יופי, יש לי תפקיד. אתה תהיה אחראי לקלף את תפוחי האדמה של הצ'ונט. או, יוסי מתמלא חדווה, מקלף. למחרת בבוקר, האמא אומרת, אתם יודעים מי הכין את הצ'ונט? יוסי. עכשיו, האם היא צריכה את קילוף תפוחי האדמה שלו? כן או לא? ודאי שהיא צריכה. אחרי שהיא החליטה שהיא צריכה, אז אם הוא לא יקלף כמו שצריך, אז הצ'ון תהיה גרוע. זאת אומרת, ההחלטה שלה להזדקק לילד, היא לטובת הילד. אבל עכשיו, באמת, המטרות שלה יושגו, כלומר, עשיית הצ'ון, המטרות יושגו רק אם יוסי יעשה את העבדה כמו שצריך. כך הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. הוא החליט שהשלמת מעשה בראשית, השלמת התוכניות שלו, תהיה תלויה בעם ישראל. ולכן, הוא לא משחק משחקים, זה אמיתי. ולכן, אנחנו אומרים, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אין כבוד. למה יאמרו הגויים וכו'. זאת אומרת, יש כאן מין משחק. הקדוש ברוך הוא החליט לשחק את המשחק של בקשת פרטנרים. וזה מה שהוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. עד כאן ברור. אנחנו עוד לא הגדרנו מהי קדושה. בסדר? יש שאלות? אין שאלות. טוב.
עד כדי המלאכתו.
עד כדי המלאכתו, שאנחנו ממליכים אותו, ראש השנה, וגם בקריאת שמה, וכו'. מקבלים על כל מלכותו. עכשיו, בואו נתקדם. לפי זה, יוצא שהקדושה מאפשרת מפגש בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. אז יש לנו עכשיו הגדרה של מהי קדושה. הקדושה זה כשיש קשר ישיר ללא מסכים בין הנברא לבורא. זה קדושה. איך מגיעים לקדושה? יש לנו נוסחה מפורסמת. אשר קידשנו במצוותיו. המצוות הם האסטרטגיה האלוהית ליצור את הקדושה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. וכאן יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ם אומר, קדושים תהיו איננה מצווה בפני עצמה. לדעת הרמב״ם, קדושים תהיו זה התוצאה של כל המצוות כולנו. מה? זה המצווה, זאת אומרת, לפי הרמב״ם בן מימון. כן, רבנו משה בן מימון אומר, אין מצווה של קדושים תהיו, לא מונים את זה בתרי"ג מצוות. אלא מה שכתוב קדושים תהיו, הכוונה שזה מה שיושג לנו על ידי קיום המצוות. אז אנחנו נהיה קדושים. והרי היה לדבריו, לפחות זה הברכה שאנחנו מברכים על המצוות, אשר קידשנו במצוותיו. הרמב"ן לעומת זה חולק על הרמב"ם, והוא סובר שיש מצווה בפני עצמה של קדושים תהיו, והיא קדש עצמך במותר לך. כלומר, שלא יהיה אדם נבל ברשות התורה. למור, הרי אין שום איסור בתורה לשתות יין. וגם אין שום איסור בתורה לשתות הרבה יין ולהשתכר. ואז יוצא שאדם יכול לבלות את ימיו בשתיית יין, באלכוהוליזם, בלי לעבור אפילו על סעיף אחד בשולחן ערוך. אבל הוא נבל ברשות התורה. זו דעת הרמב"ן. יש לציין שהרמב״ם לא חושב כך, ואני אסביר מדוע. למרות שיש מקור במדרש לדברי הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר, גם אם אני ארשה לך, תרשה לעצמך לשתות יין הרבה, מאחר ואתה מקיים את כל המצוות, בהכרח זה יביא אותך לאיזון. ואז אתה לא צריך ציווי מיוחד כדי לדעת שלא להשתכר. למה? כי אם אדם מקפיד על כל המצוות, והוא מרשה לעצמו כל הדבר המותר, וזה יביא אותו לא להיות נבל ברשות התורה. כלומר, זה יגרום לו שהוא באמת לא יבלה את ימיו בשכרות. לכן לא צריך שיהיה מצווה מיוחדת בתורה לדבר הזה, לדעת הרמב״ם. בסדר? אז כך שאנחנו מתחילים להבין כאן, קצת יותר לעומק, את המושג קדושים תהיה. אה?
אה? אה, יש רציפות ללמידה.
למידה?
למידה, אני אבל לומר, מידות טובות.
מידות טובות. כן, יש ציווי כזה. זה הלכת בדרכיו.
זה לא ספציפי, הוא מתכוון, המצווה, שיש מצווה ספציפית, ברובה, להקים סוכה. מה זה יהיה קדושי? זה לא ספציפי. אני לא
לא הצלחתי להבין את השאלה. אתה שואל איך ייתכן לתת ציווי על מידות? התשובה היא, למה לא? למה לא? הרי יש לאדם בחירה חופשית, ולכן אומרים לאדם לקנות את המידות הטובות. מה אין בעיה? עכשיו, יש ביטוי, אתה צודק, יש ביטוי בתרבות המערבית, ושאומרים אותו, למשל בצרפתית, c'est plus fort que moi. כלומר, זה חזק ממני. זה נמצא הרבה פעמים בספרות הרומנטית הצרפתית, כדי להצדיק את כל המידות הרעות. אבל התורה נתנה ציוויים על הרגשות. ואהבת, יש לסנוב, יש להיות גיבור. יש הרבה דברים במידות הנפש שהתורה מצווה עליהם. וכנראה שהנחת היסוד הפסיכולוגית של התורה, שיש יכולת ברצון החופשי לפעול על המידות. אגב, זה... מה? זה לא פשוט לפי פרויד, אבל זה פשוט. זה מה שאומר פרויד. זה לא מה שאומר אדלר. ואדלר צודק. בסדר? טוב. לא, לא, לא. זה לא נכון מה שאתה אומר. אדם שנולד במאדים, יש לו נטייה לשפוך דם. זה נכון, אבל לשפוך דם... יכול להיות באופן מותר, אסור או מצווה. בסדר, אבל לא, הוא יכול להיות בעל חסד, אבל זה יעלה לו בהרבה מאמץ. זה מה שאומר הרמב״ם, שיש נטיות מולדות, ולכן השגת מידה מסוימת תהיה יותר קלה או יותר קשה לפי הנטייה הבסיסית, אבל לא שזה בלתי אפשרי. נכון. טוב. אבל יש הבדל בין דטרמיניזם של המידות, לומר שאין ברירה, לבין קושי. קושי זה אני מסכים. יש אדם שיש לו קושי, כל אדם יש לו קשיים משלו. יש אדם שהקושי שלו בתחום א', אדם שקושי שלו בתחום ב'. טוב. אז זה לגבי קדושים. עכשיו זה מסביר מדוע כל הפרשה היא שורה של מצוות. הרבה מאוד מצוות מכל מיני סוגים, המפרשים, חלקם, מסביר שזה רבי אברהם בן עזרא, מסביר איך שזה התפרטות של עשרת הדיברות, בצורה זאת או אחרת, אבל פה יש הרבה מאוד מצוות שעניינם לממש את הייעוד של קדושים תהיו. טוב, בואו נתחיל. איזה מצוות יש? איש, אמו, ואביו תיראו. נשאלת השאלה, במורה, יש לנו מצוות מורה, יש לנו מצוות כבוד. בכבוד, בעשרת הדיברות, נאמר, כבד את אביך ואת אמך. כלומר, התורה הקדימה את כבוד האב לכבוד האם. במורה, הפוך. איש אמו קודם, ואביו תיראו. אז מורה האם קודם למורה האב. וזאת למה? טוב, מפורסם גם במסכת קידושין. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם ירא מאביו יותר מאמו, ומכבד את אמו יותר מאביו. ולכן כשהתורה נתנה לנו את המצווה, היא אומרת איך לפעול לעומת הנטייה של היצר הרע. הדבר הזה הוא מאוד מעניין. יש אמירה רציונליסטית שאומרת שהמצוות זה טבעי לאדם. זה לא נכון. מצוות זה לא טבעי. כי אם, ותראו איזה טעות פדגוגית יכולה להיעשות. נכנס מורה לכיתה ואומר לתלמידים, תלמידים יקרים, היום אנחנו נלמד על התפילה. מעניין? מה יש לך המורה לומר על התפילה? נתחיל בזה. התפילה היא דבר טבעי לאדם. התלמיד אומר, הוא משוגע. הוא חושב שבבוקר הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לקפוץ מהמיטה ולהתפלל. אבל אני יודע שאני אוהב את הפוך יותר מהתפילה. לא אני, חבר שלי סיפר לי. וזה, אם כן, טעות פדגוגית חמורה. יכול להיות יותר גרוע. התלמיד אומר לעצמו, הוא צודק, הוא המורה. אז אני משוגע. כי אני לא מה שהוא אומר. כשהאמת היא פשוטה מאוד. המצוות זה לא טבעי לאדם. טבעי לאדם לאהוב את הפוך, טבעי לנשמה להתבלל. אבל אני לא במודעות של הנשמה. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה כאן? אותו דבר לגבי כיבוד אב ואם. אומרים כיבוד אב ואם זה דבר טבעי. לא נכון. גם בלי פסיכואנליזה, כל אדם יודע שהוא מתנגד לאבא שלו. מכל מיני סיבות, אבל יש התנגדות. ולכן התורה ציוותה עליך להתגבר על זה. כבד את אביך יותר מאמך. ובמורה בדיוק הפוך. אז לכן, יש אמו ואביו תיראו. זה דבר מאוד חשוב מבחינה פדגוגית, יש לזה הרבה מאוד השלכות, כי צריך להבין שכאשר אנחנו אומרים שהתורה, שהמצוות הן טבע האדם, הכוונה טבע נשמת האדם, לא הנפש, לא התודעה המיידית. עם הזמן, אנחנו אומרים, ותרגילנו בתורתך. כלומר, עם הקיום, באופן הדרגתי, האדם מפנים את ההערה של הנשמה, ואז זה הופך להיות טבעי אצלו. אבל זה לא נתון ראשוני. איש אמו ואביו תיראו. נמשיך. ואת שבתותיי תשמורו אני השם אלוהיכם. מה זה קשור שבת וכיבוד אב ואם? טוב, מזה למדנו. אם אבא שלי אומר לי לחלל שבת, אני לא שומע. עכשיו, לכאורה, מה הווה אמינה שאני כן אשמע לו? עד כדי כך שהתורה צריכה, כי התורה אמרה לכבד אותו. כיוון שהתורה אמרה לכבד אותו, אז היה מקום למחשבה שאני צריך לכבד אותו, לעשות כל מה שהוא אומר, כולל עבירות. מה? לא, לכן היה צריך לכתוב ואת שבתותיי תשמעו. כלומר, אם התורה לא הייתה מצווה לכבד את ההורים, או להתיירא מן ההורים, אז לא היה צורך לכתוב ואת שבתותיי תשמעו. אבל כיוון שהיא צוותה כך, אז צריך להגביל. אם אבא שלי אומר לי לעבור על מצווה דרבנן, אני שומע לו?
לא.
לא שומע לו. לא שומע לו. אבל זה יכול לא מובן. כי הרי לכבד את הרבה זה דאורייתא. מצווה דרבנן זה דרבנן. אז היה צריך להגיד שהאורייתא ידחה את הדרבנן. לא, אבל ההלכה היא לא כך. ההלכה היא שגם איסור דרבנן אתה לא עובד. כלומר, שלא תסור וכדומה, כל הדברים האלה. שאלה, איך אני מקיים מצוות תיראו?
לא סותר את דבריו.
לא יושב במקומו. נכון. זאת אומרת, עכשיו, אם אבא שלי טועה, מותר לי להגיד לו שהוא טועה? זה יפה, איך אומרים? זה תלוי, אבל ברור שאין דבר כזה ויתור על האמת. כמו שלמשל, האם אדם מותר לו לחלוק על דברי רבו? יותר מזה, הוא חייב לחלוק על רבו אם יש לו הוכחות. אם יש לו הוכחות, אז צריך להגיד לרבו, הנה אתה טועה כי כך וכך. מה אתה אומר? רגע, אני רוצה להבין מה הוא אומר. מה? לדון?
במקום שרבו נמצא, הוא לא יכול.
בסדר, זה פרטים של הלכה. אנחנו מדברים על עיקרון. בסדר? בלימוד. אני עכשיו לא דן, אני לא בא להורות. אני בא להתווכח עם הרב שלי. הרב שלי אומר, א', אני חושב שהוא טועה, האם אני צריך להגיד לו את זה? התשובה היא כן. בסדר. טוב, צריך להגיד את זה כמובן, באופן מכבד. זה מה שכתוב, והווה מתאבק באפר רגליהם. מסביר רבי חיים מוולוז'ין, מתאבק מלשון מאבק. אתה צריך להיאבק בדברי רבך. אבל, באפר רגליהם, תזכור שהוא גדול ממך. אני הבאתי זה בשם רבי חיים מוולוז'ין. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוהיך. אגב, אם כבר הזכרת את הרב עובדיה, דבר מאוד מעניין. יש בשאלות ותשובות יחווה דעת לגבי שיעור בצק של חלה. מה השיעור? כן, דבר מפורסם. שהבן איש חי אומר משקל מסוים, הרב עובדיה יוסף כשהוא היה בחור צעיר, אבל כבר היה מורה הוראה, נתן שיעור שבו הוא הסביר שהבן איש חי טועה, ואין הלכה כמותו, אלא שיעור אחר. והיו שם מתלמידי הבן איש חי, שאמרו לו, השיבו על דבריו, ואז הוא השיב על התשובה, ופינג פונג כזה, עד שבסוף אמרו לו, יהיה אשר יהיה, אין לזוז מדברי הבן איש חי, כי מה ידע, ידע, מה ידענו אנחנו שהוא לא ידע. מה נדע אנחנו שהוא, הבן איש חי, לא ידע. זאת אומרת שהם אמרו, בכל מקרה אסור לחלוק על הבן איש חי. ואז הרב עובדיה כותב שאין זה דרכה של תורה, ושהוא מביא הרבה מאוד מקורות, הנה שרבנו תם חולק על רשי, למרות שזה רבו, ושרבי חולק על רבת שמעון גמליאל אבי ורבו, ובקיצור, מביא שם הרבה מאוד מקורות לזה שראינו שתלמיד חלק על רבו, בהוראה אחרת. אז יום אחד אני מקבל מייל, בגלל שהיה פסק אחד שפסקתי לא כמו הרב עובדיה יוסף. אמר, איך אתה מעיז? אמרתי לו, הרב עובדיה כותב, שאם יש לך ראיות, אתה חולק גם על רב גדול. אמר, זה לא כתוב אצל הרב עובדיה. אתה סתם ממציא. אמרתי לו, תסתכל, במקום זה וזה, זה כתוב. טוב, בסוף לא הייתה לו ברירה, הוא הסתכל. אז הוא התקשר לרב שלו, זה ששלח את המייל, התקשר לרב שלו, והוא אמר, וגם אמרתי לו, יש גם דין של מרא דאתרא, מרא דאתרא הוא גובר על כל סמכות אחרת. אז הוא הלך ושאל את רבו, הוא הביא לי אחר כך את התמליל של השיחה, שם הוא אומר, הרב שרקי אומר שיש מרא דאתרא, יש דבר כזה? אז מרים על המערצות של הבן אדם. אז רבו עונה לו, יש דבר כזה, אבל אתה צודק. טוב, מה נעשה? בסדר. טוב, זה היה רק בגלל שהזכרת את הנושא הזה. טוב, איש אמו ותרועהו ושבתאי תשמורו, אני השם אלוהיכם. כן.
מתי כן,
תגיד
מתי לא, ולמה?
למה? אני השם אלוהיך.
לא רק פה,
לפני
כן, ואחרי כן.
נכון.
ולא כל דבר.
נכון, לא על כל דבר, אבל הכוונה, אם תעשה כך, אז אני השם אלוהיכם. זאת אומרת, אני מולך עליכם. זה דבר אחד. דבר נוסף, חזל למדו שיש לפעמים דברים שאפשר להתחמק, למשל מפני סיבה תקום, ואתה יכול לעשות את עצמך שלא ראית את הסיבה. לא, זה לא פה, אני אומר, יש כל מיני, או אני השם אלוהיכם שאני יודע להיפרע, מקום שצריך להפחיד במיוחד, ואחד אומר, יש הרבה, על כל אחד מהציטוטים האלה יש דרשות. טוב.
אני השם אלוהיכם, זה אתה והוא חייבים.
לכבודי, כן, יפה, במקרה הזה, נכון, אתה והוא חייבים לכבודי. טוב, אל תפנו אל האלילים. מה זה לפנות אל האלילים שעשו? אומר הרמב״ם, אפילו להסתכל בצורה. כן, כלומר, לפנות אל האלילים, הכוונה לפתח רגש של הערצה אל האלילים, גם אם אתה לא הולך לעבוד אותם. כן? עכשיו, אומר הרמב״ם, וגם התורה מתכוונת בזה, לא ללמוד את הספרים שכתבו עובדי עבודה זרה בדרכי עבודתה. כן, לא לקרוא את הספרות האפיקורסית הזאת. רגע. אחר כך הוא מוסיף הרמב״ם, ולא רק ספרי עבודה זרה, אלא כל ספר שיש בו דעות שנוגדות את דברי התורה, הזהירנו הכתוב שלא ללכת אחריהם, שנאמר אל תפנו אל האלילים. עכשיו, השאלה היא, לפי זה יש כאלה שלמדו, יש כאלה שלמדו מזה שאסור לקרוא כל ספר שבו יש דעות אפיקורסיות. מה? יפה. הרי הרמב״ם אומר שאין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שלא קראתי. דבר נוסף, בהלכות סנהדרין, כותב הרמב״ם, אין מושיבים בסנהדרין אלא מי שיודע את כל התורה כולה, והבלי עבודה זרה, והכישוף וכו'. זאת אומרת, אתה רוצה להיות בסנהדרין? בוא נראה, האם אתה למדת את כל האפיקורסיות או לא. אז איך זה יכול להיות? שאתה אומר בשם הרמב״ם שזה אסור. פשוט אנשים לא שמו לב למה שכותב הרמב״ם בהמשך. הוא אומר, ועל זה אומרת התורה, לא תתורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, שלא יהיה כל אחד מכם דן בעצמו, ואינו יודע את המידות שבהם דנים בדברים האלה. כלומר, במילים אחרות, מה שאומר הרמב״ם, אתה יכול ללמוד כל דבר בעולם בתנאי אחד, שיש לך רב, ושהרב ידע לענות על כל השאלות. זו מה הרמב״ם היה לו רב. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אם יש לך רב שכאשר אתה לומד את הנושא הזה, אתה יודע, הוא ידע להשיב, אין שום בעיה. אגב, אם אין לך רב, גם תורה אסור ללמוד. בגלל שאין תורה בלי רב. זה פילוסופיה הופך להיות. טוב, עד כאן להיום.